הימים ימים קשים לישראל. האימן מהלכת באוהלים, מצב הרוח שפוף ביותר. והקריאות בתקשורת הישראלית מבקשות מאחרון תושבי עמק האלה שידאג לחבות את האנטנות. והנה, לפתע, מגיע כמעט משום מקום, בחור צעיר ולא ידוע. אדם מלא חן וכריזמה אישית. המתואר בפסוקי פרק י"ז באופן הבא. ודוד בן איש הפרטי הזה מבית לחם יהודה, שמו ישי, ולא שמונה בנים, ודוד הוא הקטן. אך הלומד הסבלן, הממשיך ונלחם יחד עם דוד, גם את מלחמתו בגוליית הפלישתי, מוסיף וקורא גם את תגובתם של שאול וסל צבאו לאותו ניצחון מפואר. בחירות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער, אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. ויאמר המלך, שאל אתה, בן מי זה הערב? ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד, בן עבדך, שאל, בית הלחמי. והנה, לכאורה, תם לו פרקנו, וניתן לשוב בשמחה וסיפוק לעמלך. אולם, הלומד הרגיש והקשור קורא את כלילי הפרק, ושומע נימה מוכרת. הלוח לכלי מספר רגעים, קראנו בפרק לזיין פסוקים דומים למדי, המתחילים בתיאור דמותו של דוד. וישלח, ויביאהו, והוא אדמונים יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם, קום, משחררו, כי זהו. ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחד, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה. והפסוקים ממשיכים, ומתארים גם בפגישתו של דוד עם שאול. ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו, ויעבהו מאוד, ויהיה לו נושא כלים. וישלח שאול אל ישי לאמור, יעמוד לדוד לפניי, כי מצא חן בעיניי. והיה בהיות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרע. וכעת, עומד הלומד ותמר. הלא דמותו הביחוסו של דוד כבר ידועים מפסוקי פרק ת' ז'. ואף הכירותו עם שאול פתוארה בהרחבה להמשך פסוקי הפרק. הכיצד זה שואל שאול בפרק י' ז' בין מי זה הנער? הכיצד זה עונה אבנר, חי נפשיך המלך אם ידעתי? והשאלה הגדולה מכולם, מדוע בוחר המקרא לתאר גם בפנינו את אותה כפילות לא מובנת? לשמה נדרשת החזרה הגלויה? בחרנו להקדיש את הזמן הקצר העומד לרשותנו לעיסוק בשאלות הנזכות. ואנו שמחים ומודים לרבנים שנאותו להשתתף איתנו בבירור זה. נמצאים איתנו שלושה מבחירי הרבנים העוסקים בהרחבה ובעמקות בשאלות המקרא ופרשנותו, תוך מתן תשומת לב וכבוד גם להבנת פסוקי המקרא כפשוטם. את הערב נחלק לשלושה חלקים מרכזיים אשר יבוצעו באופן הבא. בראשית הערב יציג כל אחד מהרבנים את שיטתו בהבנת היחס שבין שני הפרקים, בד בבד עם התייחסותו לגישתו הפרשנית הקודמת. כל אחד מהרבנים ידבר לאור כ-15 דקות, ובמהלכן יציג את שיטתו בלבד, ללא התייחסות לדברי עמיתיו או לשאלות מהקהל. בחלק השני תינתן האפשרות למי מהקהל שמעוניין או מעוניינת בכך לשאול שאלות את הרבנים. השאלות יעשו במוקז ויובילו אותנו לקראת חלקו השלישי והאחרון של הערב. בחלק זה יקבל כל אחד מהרבנים את רשות הדיבור למספר דקות נוספות, שבהן יוכל להגיב על השאלות שנשאר מהקהל, כמו גם על דברי עמיתיו. אנו מתכוונים להזמין את ראשון הדוברים, הרב אמנון בזק, ובהזדמנות זו מבקשים להודות לנתנאל אפק שעמד רבות לקיום הפעם.
ערב טוב. בוודאי שואלים את עצמכם למה אני הראשון. התשובה היא כשביקש נתנאל שאני אדבר, אמרתי לו בסדר אני אדבר אבל כדאי שאני אהיה אחרון. הוא אמר לי מסתער, העמדה הזאת אני נתפסה על ידי קודמך. זה שאני הראשון זה בגלל שאני תוכן צעירות ולא בגלל שאני... אז ברשות מורים הרבי, ראש הישיבה הרב עדן, שכבוד חוכמתי ותורתי ממנו, וברשות, כלומר, שותפי, מי שכבר הימים עוד לעריכת שבת בשבתו, הרב רוזן, גם אני מצטרף לתודה שבאת את ההרבה שלנו, ובאת אלינו. אני רוצה להתחיל מהציטוט שצוטט בדף הדף שהכריז על קיומה של הדיון הזה, מתוך דברי אחד מגדולי מפרשי הפשט, רבי יוסף קרא, תלמידו חברו של רש"י, שבסיומו של הפרק, פרק י"ז, מביא את גישת המדרש. המדרש, שאני מניח מוכר, כשהוא עוסק בשאלה מה זה, בין מי זה הנער, אז הוא עומד על כך, גמרא במסכת יבמות, רש"י כבר מביא את הדברים, וכי לא היה מכירו, אלא ראה הוא מתנהג בתכסיסי מלכות, אמר שאול, אם ממשפחת פרץ בה המלך יהיה, שהמלך פורץ ואין ממחים בידו, ואם ממשפחת זרח בה, חשוב יהיה. אמר, אז זאת השאלה בין מי זה הנער, כלומר, מאיזה משפחה הוא. אמר לו, דואג האדומי, עד שאתה שואל עליו אם הגון למלכות עם לב, שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל עם לב, שהרי מרות המואביה בה. אמר לו אבנר, שנינו עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אמר לו, דואג אם כן ממזר ולא ממזרת. אמר לו, כאן נאמר הדבר אשר לא קידמו אתכם, ואין דרך אישה בכך. אמר לו, היה להם לקדם נשים לקראת נשים, משתתק אבנר, אמר לו, שאול שאל אתם בין מי זה האלם. אמר לו, הלכה להתעלמה ממך, צא ושאל עליו בית המדרש, כדגיד הביברות. אז הדרך הזאת היא דרך מאוד דרשנית, להסביר את השאלה בין מי זה הנער, כשאלה האם הוא ראוי למלכות, ולפתח דיון הלכתי למדני בין דואג האדומי לבין אבנר, על השאלה של המוני ולא המוני, מואבית ולא מואבית. ועל זה מסיים רבי יוסף קרא, הוא מביא את המדרש הזה, והוא אומר, כך הוא מפורש במדרש, אבל על יישוב המקרא בלא מדרשו, איני יכול לעמוד, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו. כלומר, זה המדרש, אבל אין מקרא יוצא מדי פשוטו, חייבים להסביר לפי הפשט, ואני לא יודע מה לעשות. ונעים הדברים למי שאמרם, רבי יוסף קרא מציין את דרכו השיטתית בהרבה מאוד מקומות, אבל האני מאמין של רבי יוסף קרא בנושא הזה, מופיע דווקא באמת בספר שמואל א', כאשר בפרק הראשון, בהקשר שלא ניכנס אליו עכשיו, אומר רבי יוסף קרא כמה משפטים שמי שלא מכיר, אני רוצה להקריא כדי שבאמת כולם יקראו, זה נשאל פה על הדרך האישית שלי, זה האני מאמין שלי, ושאני חושב ש... רוב רובם של הפרשנים שבאמת ילכו כולם מרשב"ם ובן עזרא ורמב"ן ורד"ק, כולם היו מפרשי פשט שאף פעם לא הסתפקו בפירוש על דרך הדרש. ורבי יוסף קרא אמר את המשפטים הבאים: דע לך, כשנכתבה הנבואה שלמה נכתבה עם פתרונה וכל הצורך שלא ייכשלו בה דורות הבאים, וממקומו אין חסר כלום, ואין צריך להביא ראיה ממקום אחר ולא מדרש, כי תורה תמימה ניתנה, תמימה נכתבה, ולא תחסר כל בה. ומדרש חכמנו כדי להגדיל תורה ויעדיר. אבל כל מי שאינו יודע פשוטו של מקרא, ונותן לו אחר מדרשו של דבר, דומה לזה ששטפתו שיבולת הנהר ומעמקי מים מציפים, ואוחז כל אשר יעלה בידו להינצל. ואילו שם ליבו על דבר השם, היה חוקר אחר פשר דבר ופשוטו, הוא מוצא לקיים מה שנאמר, אם תבקשנה ככסף וחמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם בדעת אלוקים ותמצא. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, אני חושב זה האני מאמין של כל המפרשי ימי הביניים שהזכרנו מקודם, שאת הפשט צריכים לפרש על פי מה שמשתמע מתוך הדברים, ועל פי הנתונים שנמצאים בפנים. להבדיל, כמו בעיה במתמטיקה, שכל הנתונים הנדרשים לפתרון הבעיה נמצאים בפנים, ולא ניתן להסתמך על נתונים אחרים בשביל לפתור את הבעיה. רובד הדרש להגדיל תורה ויעדיר הוא רובד חשוב ביותר, אבל פתרונות על ידי הדרש אינן מצמצמים או פותרים את הצורך לפתור את הבעיה על דרך הפשט. זה קודם כל כאיזשהו גישת מוצא לכל הדיון. עכשיו לגבי השאלה הספציפית כאן.
הסתירה הזאת בין פרק ט"ז לפרק י"ז בשאלה כיצד הכיר שאול את דוד, היא סתירה ידועה ומפורסמת. ואף על פי כן, היא רק קצה הקרחון בשורה של סתירות חזיתיות שמלוות את כל פרקי יסוד המלוכה בעם ישראל בפרקים ח' מפרק ח' בשמואל א' עד פרק י"ז ועוד גם קצת קדימה. ולמעשה אין בסתירה הזאת שום חידוש. הייתי אומר אפילו בלשונו של הרב בוער, היינו מאוד מתאכזבים אם לא הייתה פה סתירה, כי זה לא היה מסתדר עם העובדה שיש את כל הסתירות שקדמו לסתירה הזאת. לא נציג בזמן הקצר הזה את כולן, אזכיר רק כמה מן הסתירות הידועות. בפרק ח', שם מתחיל הסיפור, העם מבקש מלך משמואל, ושמואל פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו רואה בבקשת המלכות מעיסה בקדוש ברוך הוא, מעיסה באשר. ואילו פרק אחד מאוחר יותר, בפרק ט', פסוק ט' ז', אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל דברים ברוח אחרת לגמרי, כעת מחר אשלח אליך, אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. במקום לדבר על לא אותך מעשו, כי אותי מעשו, דובר פה על ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. ועוד שתי סתירות חזיתיות בפסוק הזה עצמו. ראשית, הושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. מכאן משתמע שעם ישראל נתון במצוקה רבה תחת יד הפלישתים, בעוד ששני פרקים קודם לכן בפרק ז' נאמר שעם ישראל מנצח את הפלישתים במערכה באבן העזר, ושם פסוק י"ג ויקנעו הפלישתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל, ותהי יד אדוני בפלישתים כל ימי שמואל. אז איך פתאום בפרק ט' פסוק ט' ז' הושיע את עמי מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. שנית, בפסוק הזה משתמע שבקשת המלוכה נבעה בגלל הבעיה של הפלישתים. בעוד שבפרק י"ב, בפסוק י"ב, כששמואל מדבר את נאום הפרידה שלו מהעם, הוא אומר, ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לי לא כי מלך ימלוך עליהם. מי היה האויב שבגללו עם ישראל היה צריך לבקש מלך? האם זה הפלישתים כמו בפרק ט' או עמון כמו בפרק י' ב'? אחר כך, אני אומר מה שמקצה המזלג, בפרק י' עם ישראל כולו ממליך את שאול, ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. ושאול הולך לביתו וכל העם ומלווים אותו אנשים, והוא מלך שאול למלך. פרק אחר כך מסופר הנחש העמוני שעולה על אשי יבש גלעד. והרי נחש העמוני לפי פרק י"ב פסוק י"ב הוא הסיבה שבגללה עם ישראל ביקש בכלל מלך. ואז כשזקני יבש גלעד פונים לנחש העמוני, אומרים לו, תן לנו לבדוק שבעה ימים נשלחה מלאכים בכל גבול ישראל. לא אומרים, רגע, יש לנו מלך, מילינו אותו בגללך. נשאל את המלך שלנו. שום דבר. ויבואו המלאכים, הרי מלאכים מסתובבים בכל גבול ישראל, לא עולה בדעתם בכלל ללכת ישר לגבעת שאול. במקרה הם מגיעים בין השאר גם לגבעת שאול, והם מספרים את זה באוזני העם. ואז, והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? ויספרו לו את דברי אנשי יבש. המלך שהומלך על ידי כל עם ישראל שצעק יחי המלך, מה עושה מלך? רואה צאן, נכון? אז המלך הולך לשדה עם הבקר, ולא שברגע שהגיעו המלאכים ליבש גלעד, אז אמרו, סליחה, לגבעת שאול, אז אנשי גבעת שאול אמרו, הנה, בוא, שאול שנייה, שאול המלך הלך לראות את הבצון, מיד נשלח לו אנשים. לא, אפילו כשהוא מגיע לשם, אף אחד לא טורח, הוא אומר, או, הנה, סוף סוף חזרת המלך מהראיית הצאן המסורתית, אנא תעזור לנו. לא, במקום זה, במקרה, שאול רואה אנשים מתבודדים, הוא אומר, תגידו, מה קורה פה? כמו ככה איזה נבח שעובד מאחור, איפה שככה חשובים, מתקהלים, אף אחד לא מיידע אותו בלי שהוא בעצמו מתערב ושואל. איך זה יכול להיות אם פרק הקודם צעקתם יחי המן? וכמובן, סתירה יותר מפורסמת, פרק י"ג, אחרי הסיפור בגלגל ששמואל
מגיע באיחור מבחינתו של שאול, או שאול לא מחכה לשמואל, אומר שמואל אל שאול, נסכלת, לא שמרת את מצוות השם אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין השם את ממלכתך על ישראל עד עולם, ואתה ממלכתך לא תקום. זהו, שמואל אומר לשאול דברים נחרצים וחד משמעיים. ואילו בפרק תתווה בחטא המלאק, בכך ששאול משאיר את הגג ואת המיטב הצון והבקר, אז אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ודבריי לא הקים. לכאורה שמואל היה אמור להגיד לו, כבר אמרנו את זה בפרק י' ג', אני אישית אמרתי את זה בפרק י' ג', במקום זה, ואיחר לשמואל ויזעק אל השם כל הלילה. מה הוא זועק? הרי שמואל בעצמו אמר לשאול שהוא אמור להפסיק להיות מלך. אז לכן, כשאנחנו מגיעים לפרק ט"ז, השאלה המיידית שלנו היא איפה תהיה הסתירה. וברוך השם, אנחנו מגיעים לפרק י"ז ומוצאים אותה. אז נחה דעתנו שאכן יש פה שיטתית. וזה מוביל אותנו להתמודדות מה אנחנו עושים באמת עם הסתירה הזאת. זאת אומרת שהדרך להתמודד עם הסתירה הזאת היא בדיוק כמו דרכנו להתמודד עם סתירות רבות שיש לנו גם בתורה עצמה. הזכרתי מקודם את מורי הרב ברייר זצ"ל, כאן בחדר הזה עמד במשך שנים, עשרות שנים, והרביץ בנו את שיטת הבחינות, שלא נעריך בה עכשיו, רק לומר, סתירות יש לנו לאורך כל ספר בראשית, לאורך פרקים רבים במקומות אחרים בתורה, וכמובן בין ספר דברים לספרים אחרים וכו'. וזה כל יופייה של התורה שמתארת דברים מבחינות שונות ומזוויות ראייה שונות. אני מניח שכולם מוכר עם הדוגמה של פרק א' ופרק ב' בראשית, רק בשביל לסבר את האוזן, פרק א' האדם נברא בסוף, פרק ב' האדם נברא בהתחלה, אחר כך הרב נבראים, הצמחים והבעלי החיים והאישה. וזה באמת מתאר שתי זוויות ראייה שונות, גם הרב סולובייצ'יק כבר עמד על זה באיש האמונה, וגם... והדברים ידועים, שבעצם זאת דרכה של התורה להציב לנו תיאורים מקבילים שהם לא רצף אחד של השני, אלא שהם כל אחד עומד בפני עצמו. בספר בראשית רואים את הרציפות בפרקים שבהם מוזכר שם השם לעומת הפרקים שבהם מוזכר שם אלוקים, וכך גם יש לנו דרך לדעת ולראות מה ממשיך את מה. וכשקוראים את הדברים האלה כשני סיפורים מקבילים שרצים, פתאום אנחנו רואים את היופי שבו התורה נכתבה את הגיוון בעניין הזה. אותו דבר בדיוק יש לנו גם בנושא הזה של שתי הבחינות בספר שמואל. נתנה, אם תוכל כאן להודיר במהירות, אני לא ציינתי מספיק דפים לכולם, אז תשימו לכל שניים או שלושה. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר בשתי דקות שנותרו לי, זה באמת קצת מצחיק, אבל אין ברירה, זה שגם בספר שמואל יש לנו למעשה שתי בחינות, ושני הפרקים האלה בעצם משלימים לנו תהליך שמתחיל מפרק ח' ופרק ט', כאשר פרק ולמעשה שתי הבחינות הללו נבדלות זו מזו בשאלה כיצד אנחנו מתייחסים לנושא המלוכה בישראל. נושא המלוכה בישראל הוא נושא מורכב, יש בו צדדים חיוביים, יש בו צדדים שליליים, התורה לא מצווה עליו אבל מאפשרת אותו. יש פרקים בתנ"ך שמציגים את המלוכה כדבר חיובי ואידיאלי, יש פרקים בתנ"ך שמציגים אותו כדבר שלילי ומסוכן. הדרך של התנ"ך בספר שמואל לתאר את הסתירות, את המורכבות הזאת, זה לתאר שתי זוויות ראייה בצורה של שני סיפורים מקבילים זה לזה, שאינם רציפים, אלא הם פשוט מהווים שני סיפורים מקבילים, ואם קוראים אותם בצורה שמוצבת לפניכם כאן בדף, אז הכל יוצא מצוין וחלק, וכל סיפור יש לו את הרצף שלו. אני רק אומר בקיצור נמרץ שהבחינה שמתייחסת למלוכה בצורה שלילית, אפשר לדבר את זה אחד, הבחינה שמוצגת כאן בצד ימין, הבחינה השלילית שמתחילה בפרק ח' שהעם מבקש מלך, זה בחינה שהמילים שחוזרות בשוב ושוב זה משורש מאס והנושא של לשמוע בכל השם, בחינה שמלכתחילה רואה את המלוכה כדבר דיעבדי, והתיאור של שאול שמאבד את מלכותו בבחינה הזאת, ושדוד מופיע לפני שאול בצורה אחת. הבחינה השנייה מתארת את כל המלוכה כדבר חיובי, ראיתי תמי ישראל כי בא צעקתו אליי, והכל מתייחס לנושא המלוכה כחיובי. שאול מפסיד, כלומר את מלכותו, משתי הבחינות ומשני הסיפורים. בבחינה הראשונה הוא מפסיד אותה בגלל שהוא לא שומע בכל השם, בבחינה השנייה בגלל שהוא לא מאמין מספיק בהשם. דוד בשתי הבחינות מוצא כתיקון לכל אחת מהבעיות אצל שאול. אני יודע שלומר את זה ככה בחצי דקה זה קצת קשה, אם יהיה לי זמן בהמשך אני ארחיב בעניין הזה, אם אני לא יהיה לי זמן מספיק, אז דברים מובאים בשיעורים של ה-BBM, הספר שמואל, באתר, כולם מוזמנים לראות, זה דברים שם ביתר הרחבה, אבל תם זמני, ולכן נסתפק בזה, אני מקווה שפחות התזה המרכזית תוגנה. תודה.
שלום לכולם, היה טוב, אבל זכיתי לעמוד על הבמה הזו, אבל לא יותר מדי, כך שאני מודה לרבים שזימנו אותי ולפחות את מרגיש בבית. על שיטת הבחינות שמעתם, לא מהיום. ובכן, אם יש בחינה אחת של עיון תנ"ך מתוך חתירה לפשט, אז אני רוצה בחינה אחרת, שהיא מה שהתזה שלי לא סותרת שום בחינה אחרת, אבל היא בחינת סיפורי התנ"ך, בכלל התנ"ך, במיוחד החלק הסיפורי בתנ"ך, בגובה חז"ל, לאור חז"ל, ומוצא שם הרבה יותר מזור ללב ולנפש ולתחושה, ולדעתי לאמיתו של לאמיתה של תורה שבכתב. התנ"ך כולו הוא תורה שבכתב, ולא אומר ביקורת על מהלכים אחרים, אבל אם בקשתי כאן להתייחס לפרקים זין ויוד זין, בעצם פרק יוד זין שהוא לא פתחנו ועליו אני אייחד את הדיבור לרבע שעה שלפניי, אז ממש מן השמיים יקרו לפניי פרק שקל ביותר, הוא ממש מתבקש גם מתוך הפשט שלו להפיל ולהתרומם הרבה מעבר לשאלות של הריאליה ומשאלות של הפשט ומשאלות של מי בא מפה ומי בא מפה ובעמק העילה וכל הפתיחה היפה על האנטנות שבעמק העילה וכולי, כל העולם הזה של הריאליה וחתירה לפשט ולאקטואליזציה במובן התקשורתי של התנ"ך, אני סובר שפרק י"ז במיוחד הוא ממש בולט שהוא כל כולו פרק משיחי, אני משתמש במילה הגבוהה הזאת, פרק שנושק לעולמות גבוהים הרבה הרבה מעבר לעולם הפשט, וכל השאלות הפשטניות שבו מתגמדות והולכות ובעצם כמעט נמוגות אם אנחנו מעיפים עליו מבט מעל, מבט חזלי או בעקבות חזל, שאני אומר חזל זה לא דווקא חזל בגמרא במדרשים אלא זה רוח לימוד חזלי, שזה אולי בחלק הבא נסביר יותר, אולי נתן לי אפשרות את התפיסה שבעניין, אבל זה נושק לעולמות גם של לעוד כמה בחינות, לבחינות לא רק הדרש אלא גם הסוד והתורה הפנימית והחסידות ובעולמות של התורה הנסתרת וכולי. ופרק י"ז שמציב את דוד מול גוליית הוא ממש, ואמרתי, הפך לפרק סמלי, לפרק משיחי של התמודדות ישראל מול אומות העולם, והסממנים המשיחיים שבו, והמילה משיחי אני שם אולי במרכאות, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון, לדברים הרבה מעבר לשעתו ומקומו של הסיפור, איפה שהוא נטוע בין פרק ט"ז לבין פרק י"ח, הסממנים המשיחיים הללו בולטים מאוד מאוד מתוך כל הפרשה כולה, ואני מודה שאני לא עוסק בזמן האחרון יום יום ולא בספר שמואל, כתבתי חיבור על הספר שופטים בגובה חז"ל, פרק פרק, יש גם תחתי גם ספר שמואל, לפחות שמואל א' וחלק משמואל ב', ומכאן שאהבתי את הדברים, ונאמר כך, הפרק כולו כאן מציג הביטוי לקוח מתוך הפרק, פרק י"ז, מערכה לקראת מערכה, ביטוי ייחודי ביותר שלא נמצא בשום מקום בתנ"ך. בכלל המילה מערכה, מערכות מופיע פה הרבה, אבל נעזוב את הסמנטיקה. מערכה לקראת מערכה, זה בעצם מה שהפרק מציג לנו. ודוד אומר אל הפלישתי, אתה בא אליי בחיל ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם אלוהי צבאות, אלוקי מערכות ישראל אשר חרבת. זה מערכה לקראת מערכה. אתה הפלישתי, אתה בא בשם הפלישתיות שבך, ואני בא בשם אלוקי מערכות ישראל אשר חרבת. וכאן גם החרפות, שזה כאן חלק נכבד מן הסיפור, שהוא מחרף, הוא מתרגל, מתרגז, מה, את מי הוא מחרף? אני לא מצטט פסוקים בעל פה, לא זוכר אותם. בכל אופן, החרפות הללו זה כבר מיד מעלה אותנו לממד של רוח, לא רק לממד של איזשהו סתם התגרות ככה, של אחמני ג'אט, כל יום שני וחמישי מתגרה בכל אומות העולם, ומחרף את כל העולם. אז אנחנו לא באקטואליזציה, נעזוב את ההתמודדות מול החרפות של כלפי ישראל. אבל אם אפילו למשל אמרנו מדרשים, צריכים לומר איזה מדרש, אז אם כתוב ויגש הפלישתי השכם והערב והתייצב 40 יום, אומרת הגמרא בסוטה דף מ"ב, כדי לבטלה מקריאת שמע שחרית וערבית 40 יום כנגד 40 יום שניתנה מתן תורה. גם אם למשל עכשיו שבוע מתן תורה, אז יש לנו 40 יום של מתן תורה, 40 יום של גוליאת, אנחנו כבר איכשהו כאן מתפקים באיזו אווירה חזלית שהיא רמזית, מדרשית, כמובן היא לא פשטנית. דברי מדרש מפורשים. אמר דוד, אני עכשיו מקריא מדרשים על הפרק, לא אמרתי שירה בשמואל ב' עד שנתחרפתי, ועד שנפלו בידי ארבעה, אלה הם ארבעת בני הרפה, ועד שנפל בידי בעל אצבעות, כך ישראל לעתיד לבוא, אין אומרים שירה שהתחרפו ויפלו בידיהם ארבעה בעלי אצבעות. ואני סימן טוב לישראל. זה ההכרזה. אני, סיפור דוד וגוליית, סימן טוב לישראל לדורות. כך, כשיבוא משיח, כיצד? התחרף בגוליית הפלישתי, בעל אצבעות, זה פסוק בסוף שמואל, בגיבורי דוד בשמואל ב', כתוב שם שהיה שם איש מדון, אצבעות רגליו 6-6, לא ברור כל כך מה המשמעות הזאת, ונפלו ארבעה, שנאמר את ארבעת אלה יולדו להרפה בגת, ובתוכם אחד מהם זה גוליית, ואז וידבר דוד להשם את דברי השירה. כך לעתיד לבוא במהרה בימינו. אין אומרים שירה עד שיתחרף המשיח, שנאמר אשר חרפו עקבות משיחיך, פסוק בתהילים, ועד שיפלו לפניו בעל אצבעות, זה רמז לנבואות דניאל, על אצבעות של החיות שהן מייצגות את אומות העולם, ארבע מלכויות, ועד שיכלו ארבע מלכויות באותה שעה הולכים שירה, והפרק הזה, אני סימן טוב לישראל. שמענו אמירה חזלת מפורשת שהפרק הזה נתלש ממקומו, והופך להיות פרק של מין מודל, של מין דגם משיחי, או משהו ככה מקצה הדורות והצעי הדורות. גם את הארי, גם את הדור ביקה עבדך, פסוק בפת הפרק. גם הפסוק הזה, זה סיפור יפה, היכה את הארי, היכה את הטוב, נרמז לו שהוא עתיד לנצח גם את גוליית. ארי וטוב, מה יותר קלאסי לחזן מאשר לומר, כאשר ינוס איש מפי הארי, זה בבל, ופגעו הטוב, זו מדי, ובא הבית, זו יבן, ושמח ידו על הקיר ושחון נחש, זו אדום, זה פסוק בעמוס. ארבע מלכויות, הארי והדוב, זה שתיים מן המלכויות, הם בדניאל, הם נקראים ארי וזאב, זאב ודוב, בשביל המדרש, זה אותו מילה, מה זה משנה, דלת וזיים, אותיות מתחלפות, ארי וזאב, זה ארי ודוב, וזה פסוקים בדניאל, על קדמיתה, החיה הראשונה היא אריה, החיה השנייה ממשלה בזאב, ודם ילדוב, אומרים חזל. ובכן, אנחנו כבר מתרשמים שפה דוד בא עם המטען, אני עכשיו מתמודד עם ארבע מלכויות. זה גוליית שלפנינו. ואנה, דוד מול גוליית, מערכה לקראת מערכה, יש לנו כאן שני בני דודים שניצבים זה לעומת זה. שני בני דודים, דוד בן רות וגוליית בן הרפה, בן אורפה. אורפה ורות, כן, זה מדרש חזל, זה מוסף גם על הפסוק. ארבעת אלה יורדו להערפה, וההתייצבות של שני בני הדודים הללו הוא פסוק מפורש בסוף שמואל ב' בפרשת גיבורי דוד שהזכרנו מקודם, שם נאמר ויח אל חנן בן יערי אורגים, אורגים באלף, אורגים בית הלחמי את גוליית הגיטי ועץ חמידו כמנור אורגים. באותו פסוק מופיע המילה אורגים פעמיים. אומרים חז"ל, אלחנן זה דוד שחננו אל, הוא ההורג, הורג בתורה, הורג זה סנהדרין, שמעלה לפניו הלכה והיה הורגה, ומולו נמצא גוליית שעץ חניתו כמנו הורגים, זה כתוב גם בפרק י"ח, גם כתוב בחץ חניתו, קריאותית, בכל אופן, הורגים מול הורגים, אותו מילה מופיעה בפעמיים בפסוק, זה בעצם מערכה לקראת מערכה. אנחנו בעצם יצאנו מאותו בית, מאורפה ורות. וכל הסיפור של ההיפרדות שבין אורפה ורות, וגם שם נאמר ש-40 פסיעות ילכה, ונעזוב את כל המדרשים, אין לנו זמן כאן לגלגל בהם, וההיפרדות הזאת שבין גוליית, שבין אורפה לרות, היא בעצם ההיפרדות שבין דוד לגוליית. מי יצא מרות ומי יצא מאורפה. ואורפה, סליחה, גוליית, מופיע כאן בתואר, בפרק כולו, הפלישתי. לפעמים כתוב גוליית הפלישתי, לפעמים כתוב הפלישתי בלבד, הוא מכריז, הנה אני הפלישתי, משהו כזה, יש פסוק כזה, הנה אני הפלישתי, הפלישתי. גוליית מסמל את הפלישתיות, וזה לא משנה לי עכשיו בריאליה, האם הפלישתים כבר נסו בפרק ת"ז, או בפרק י"ג, או בפרק כזה או אחר. אני הפלישתי, הוא מייצג את הפלישתיות במיטבה, והפלישתיות במסורת המדרשית, נושאת בחובה את תומעת העריות, כנען, ילד, ובני חם, כוש ומצרים ופות וכנען. חם, כנען, סיפורי נוח וכולי, מה שחזל שמדברים ברש"י התורה מביא, מצרים ילד את לודים ותרמים ואת פטרוסים וכסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. אומר רש"י, איך נולדו הפלישתים? היו מחליפים משכב לשוטיהם אלו באלו לאלו, יש שם סיפור של גילוי עריות קשה, זה בעצם המהות הפלישתיות. ויבז, ויבט הפלישתי על דוד ויבזהו, כי היה נער אדמוני עם יפה מראה, כאן שוב, שהם עומדים זה לפני זה, מסתכב עליו ובז לו, חזל, גוליית מתאווה בדוד למשכב זכור, שנאמר, ויבזהו נער אדמוני עם יפה עיניים. ויאמר הפלישתי, לך אליי, כאן חזל רומזים את מה שרומזים, שלשלאות של ברזל נתן הקדוש ברוך הוא על רמח איבריו. מדרש. שוב, יש כאן בעצם את איזשהו תזכור, תזכור ברמז לתומעת העריות שהיא הפלישתיות. הפלישתים נקראים פה בכל מקום כמעט הערלים. הערל הזה, רמז נוסף לכל המטען הפלישתי שכאן מלווה את גוליית, והוא בעצם כנראה מקור כוחו, הוא בא בשם כוחות התומה, כמו שמדבר על בלעם, זה לא מציאות ריאלית, זה לא מציאות פרשנית, שמישהו ככה שבא משוריין, עם כך וכך משקל חניתו, למרות שהפסוק מתאר את זה, ובפשט יש שם אפילו את המשקל של השריון שלו, אלא יש לו כאן מטען של כוחות התומה, ומי ניצב מולו, עוד רגע, עוד לפני זה, עם כל ה... מה אומרת מדחת ספקולאי שמע מינה ממזר, ממזר מי שבא נולד מגילוי עריות הוא חצוף, הוא אז פנים, אז פנים כך נאמר ממזר אז פנים, אז פנים זה גוליית שכל ענייניו זה עזות וחירות כלפי שמיה ועזות מצח ולכן האבן טבעה במצחו, גם זה אמירה חזלית שהמצח מייצג את העזות, את העזות, במקרה זה את העזות של חוצפה, ולכן המצח, האבן טבע במצחו לא בכדי, הוא נהרג או הומק בדרך של פגיעה בנקודת החוצפה שלו, העזות שלו, שזה העזות שנובעת מן השורש העריות שמאחוריו. הוא בעצם מחרף כלפי שמיים, כמו שאני אומר, מחרף מערכות אלוקים חיים, והביטוי, הפסוק, שהוא קורא ומתגרה בישראל, ברו לכם, ברו לכם, תבררו, ברו לכם איש וירד אליי, הדרש המתבקש, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה. אתם, מי האיש שלכם? תביאו את האיש, האיש שלכם הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, את אל תתגאה אליי באיש, לי מספיק בן איש, שנאמר בדוד בן איש אפרתי. אותו פסוק שבה הוזכר בדברי הקודמי, זה מדובר על, 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 על מה כאן ההצגת של דוד, דוד בן איש, אני מסתדר גם עם בן איש, בן איש, בן איש, דוד עומד כנגדו, ועוד סממן משיחי, יש פסוק גם שם בגיבורי דוד, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויקהו בה. את משתמשים בנשק של האויב, גוזלים ממנו את הנשק, ומקים בה. כך הפסוק כאן מדגיש, ויקח את חרבו וישלפו מתערה, וימוטטו ויכרות בה את ראשו. בנשקו של האויב, זה לא רק סיפור סתם של הדיווח העיתונאי, אלא יש כאן איזו משמעות רעיונית עמוקה לדורות, הזמן כבר כאן מרמזים לי בכל מיני פתקים. בכל אופן, דוד בא עם מטען, לא פחות, אבל גם כן באותו תחום של עריות, החל מילות ומואב ויהודה ותמר, וסיפור חז"ל על בועז, שאני לא רוצה כאן להאריך בו, וכך אומרים בעלי החסידות, רב צודק אומר, הכוח של דוד למלוכה הוא בא מהעזות או מהרקע הבעייתי בשורשו במוצאו. והרקע הזה הוא זה שנותן לו את האפשרות לעמוד מערכה לקראת מערכה. שאול לא יכול לעמוד, כי שאול הוא בא מבנימין, מהצנועים ומהענבים. הוא לא יכול לעמוד מול החוצפן הזה. מול החוצפן הזה צריך לעמוד אחד שהוא אז פנים כמותו, גם הוא בא ממואב. לי יש אותו רקע. אנחנו שנינו באותו הכפר, ושנינו היינו באותו יחידת אילי. ומילה אחרונה חזלית, יש הרבה להאריך, אבל מסיים... חז"ל אומרים, דבר מפתיע, שאול נרתע מלעמוד בפני גוליית, כי הוא כבר התמודד מול גוליית ונכשל. לא נכשל, הצליח למחצה. שאילי, בימי אילי ובניו, שנלחמו בפלישתים, ונשבע אהרון, זה הפרקים הראשונים של ספר שמואל, אהרון נפל בשבי, שם כתוב, וירוץ איש בנימין מהמערכה, לבשר לאילי שאהרון ברית השם נפל. מי זה איש בנימין שרץ מהמערכה? איש בנימין, מה פתאום התנך בכלל מדגיש? אומרים חז"ל, אתם כבר מנחשים, זה שאול. שאול היה חייל צעיר בצבא אילי, והוא רץ מהמערכה, והאמירה החז"לית היא שביבוא שלו ביום ההוא, מדף גרועי באדמה על ראשו, 60 מיל מרתון רץ שאול באותו היום, והמערכה היה ושמע שנשבו הלוחות, חטפן מיד גוליית ובא. חז"ל כאן מגלים לנו דבר מפתיע מאוד. מי הצליח לשבות את אהרון? מי הצליח לחרף ולשבות? זה גוליית. הוא כבר שבע את אהרון ברית השם, יש לו כבר ניסיון בכך. שאול הציל, לא הציל את אהרון, לא הציל את, הציל את הלוחות. ולכן הוא כבר פסול, הוא כבר נפסל. עכשיו צריכים לחפש מישהו אחר שיעמוד כנגדו, מי הגון לדבר, זה דוד. ולכן הסייפה שקריא הרב אמנון כאן את הפסוקים החז"לים במסכת סוטה, בין מי האיש, השאלה היא מה מוצאו, מי הוא, זה השאלה, השאלה היא על אישיותו, בין מי האלם, בין מי האיש, בין מי הנער, ואם יימשך, אם יתאפשר, נמשיך עוד בקטע הזה, שכאן בעצם השאלה היא ביחסים שבין שאול ודוד בהמשך, שהם נבחנים לאור המערכה הזאת של גולית.
שלום, אני שוב לשאלה זו של אריאד, נדע מה אנחנו כותבים. בפרק תציין יש זיווי מלא של אישיותו של דוד, והיה אחד מהנהגים ביום הנה ראיתי בלי איש היה לחמי, יודע נגן, וגיבור חי ואיש מלחמה ובו דבר ואשתו ואשם לימור. ואחר כך בפרק השני בחירות שאול דוד יוצא לקראת הפשתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הרע אבנר? לכאורה לא ידע כלום. אנשים על פי הפשט חושבים אולי שאול היה סנילי, בידע אותו הוא הכרעה ושכח מה קרה. זה לא מתקבל על הדעת. האמת היא שהפירוש של חז"ל שמוזכר כאן, שבין מי זה הנער מתייחס יותר למגילת יוחסין יותר גדולה, זה לא דבר רחוק מהפשט. זה פתרון אפשרי. אני בדעה שגם אם זה פתרון אפשרי, זה לא פותר את כל הבעיות. והבעיה המרכזית שקיימת בסתירה בין שני הפרקים, קשורה לזה שהאחד מנערים כשמתאר אותו שם אומר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגד וגיבור חי ואיש מלחמה ומה זה? מי זה דוד?
תסתכלו בפרק הבא, איך אליאב מתייחס אליו, על מי נטשת את מעט הצאן העדר במדבר. דוד היה איזה נער אלמוני, בלתי ידוע. תסתכלו בפרק קודם, שמדבר על המשיכה, אז הם מביאים את כל השבעה הקודמים, ודוד זה הסינדרלה הזובה הזאת, שאף אחד לא מכיר אותו ולא יודע, ופתאום בכלל אנחנו יודעים שדוד, איזה גיבור חיל, איש מלחמה, לבון דבר, איש תואר, והשם אימו, מי מה, מאיפה הדבר הזה צמח? בפרק הקודם הוא מופיע כל כך אלמוני, כל כך עזוב, כל כך מסכן. גם בפרק הבא, כששואל בן מי זה הנער, וכאן פתאום את כל הצמיחה הזאת. הדבר הזה, אם לא נלך לשיטת שתי הבחינות, ואני אינני מעוניין ללכת בה, אז הדרך הפשוטה היא כמובן לעבוד עם שיטה הרבה יותר מסורתית וטובה, והיא גזור העדק הדבק, ופשוט לקחת את שני הפרקים ולהחליף את מקומם בבחינת אין מוקדם ומאוחר, ולשים את הפסקה הזאת של פרק דזיין אחרי פרק יוזיין, ואז הדברים מסתדרים הפלא ופלא, וזה בסך הכל מוכר, זה יעמיד אותי כמובן בפני אתגר אחר, אבל כיוצא על פי זה שכשהייתה מלחמת דוד וגוליאת, אז כל הסיפור הזה לא היה בכלל, לא היה ולא נברא. ופתאום הייתה מלחמה, והייתה מלחמה עם גוליאת, והגיע דוד, זה אלמוני בלתי ידוע, מעולם לא היה גיבור מלחמה, היה לו איזשהו סיפור שהוא בעצמו ידע עם האריה והדוב, אבל איש לא ידע על הסיפור הזה, והוא צריך להציג את עצמו, והאחיו אומר לו, על מי נטשת את מעט הצאן העדר במדבר, אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך, כי למען רוב פני המלחמה באת. דוד מוחזק שם כאיזשהו פרחח בלתי ידוע, הוא מנצח את גילה את גוליאת, ובאמת נאמר בפירות שהוא לדוד יוצא ושאל מי זה בכלל. בסדר, דוד חוזר הביתה, כן, הוא אומר לו בן עבדך בן ישי בן הלחמי, הוא חוזר הביתה, ואז רוח השם שרה ממשול ותבטא רוח רע, פתאום מתברר לו שהיה גיבור אחר ומישהו אחר, והוא חוזר הביתה, וכשמבקשים לו רוח רע אז אומרים נביא לך מישהו שינגן לך. הוא אומר, טוב, תביא איזה מנגן, מי זה מנגן הזה? מתברר שמי זה מנגן הזה? זה אותו דוד שהיה קודם, שעכשיו הוא כבר ידוע, כי איש מלחמה, גיבור חיל, השם אימו, בוודאי, מצג את גוליאת, מה השאלה? בוודאי שהוא איש מלחמה, גיבור חיל, והשם אימו, יש איזשהו קוש מפרק י"ח שאני יכול לפתור אותו, אין לנו כרגע זמן. והשאלה המרכזית שתעמוד לפניי כרגע, ובעצם זה מסוג השאלות, שהייתי פותר גם שאלות אחרות שהוצבו כאן, אבל התחייבתי שלא להגיב לדברים שנאמרו, אז השאלה שנשארה כדי לפתור, אז למה לעשות את זה מספריים? כלומר, למה זה נכתב בצורה כזאת? כלומר, אז מדוע באמת פרק דזיין, כלומר, הקטע הזה פרק דזיין, נכתב ראשון, והפרק ופרק יוזיין נכתב את רב. זו השאלה בכל מקום של אין מוקדם ומאוחר בתורה. כאן ניתן לתת תשובות מקומיות מהסוג של, אני יודע, מדרש שאומר למה נכתבה מיטת תרח לפני שאברהם עזב לארץ ישראל, כדי שלא ידעו שאברהם, אני יודע, נטש את אביו הזקן ולא קיים מצוות כיבוד אב, או כל מיני שאלות מהסוג הזה שכולנו יודעים. רש"י בטח פותר את השאלה של אין מוקדם ומאוחר בתורה, שפרשת פסח נאמרה בפרק ט' ואילו המפקד שהיה אחריו נאמר בפרק א', אז אומר רש"י, כי זה גנותם של ישראל, זה שבחם של ישראל, והתורה רצה לתת שבחם, ניתן לתת פתרונות מקומיים. אני, לפעמים אני הולך בהם, אני לא מספיק אוהב את הפתרונות המקומיים, אני מעדיף איזשהו פתרון במקרו, ולדבר הזה אני רוצה ללכת כרגע, ועם אלה לתסבוכת הגדולה של ספר שמואל. הנכדה שלי בכיתה ב', שאלה השאלה שמתאר לעצמי, כל אחד שאל באיזושהי כיתה, פעם, איך קוראים לספר הזה ספר שמואל כששמואל מת בכלל בפרק קפה של שמואל א' ולשמואל ב' אפילו לא הגיע? והתשובה הידועה, תשובת הגמרא בבבא בתרא לעניין, שספר שמואל נכתב על ידי שלושה נביאים, ושמואל, נתן וגד. למעשה הוא נקרא ספר שמואל כמו שספר ישעיהו נקרא ספר ישעיהו, כלומר נקרא על שם המחבר. אבל אם נסתכל בדברי הימים, אז כנראה שמו של הספר הזה, אני לא יכול להוכיח בדיוק, אבל אני מעריך שזה הספר הזה, דברי הימים א', פרק כ"ט, נאמר, ממש בפסוקים האחרונים, כ"ט, ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים. אני מעריך שדברי דוד המלך הראשונים והאחרונים, זה שם מקביל לשמואל א', שמואל א', זה דברי דוד הראשונים, לפני שמלך. שמואל ב', זה אחרי שמלך דברי דוד האחרונים, הנם כתובים על דברי שמואל הרואה, ועל דברי נתן הנביא, ועל דברי גד החוסד.
שימו לב, שלושה נביאים, אגב, עם שלושה תארים נבואיים שונים, וזה משמעותי. לא יודע אם מספיק לדבר על זה, אבל הספר נכתב על ידי שלושה נביאים. דבר שמסביר את המורכבות שלו, זה לא כמו ישעיהו, ירמיהו, אבן עזרא, ניסה להשוות, ולהגיד שאולי כמו שספר שמואל לא נכתב כולו על ידי שמואל, אולי גם ספר ישעיהו. טוב, לא נגיע פה לישעיהו השני, מעבר לנו, אבל נראה לי ברור שיש הבדל בין נביאים אחרונים, שבאמת נקראו על שם המחברים. נביאים ראשונים זה השם התקופה, וזה אולי היה צריך לקרוא את דברי דוד הראשונים ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים, אבל כתבו את הספר הזה שלושה נביאים. האמירה הזאת היא למעשה מבוא לדיון בכל שאלות של אין מוקדם ומאוחר שיכולות להיות פה. וניקח למשל את שמואל ב' פרק א'. ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני השם, ויאמר אל השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר רימיתי את הגבעונים. אין כאן כמובן סתירה מיני ובי, האם הרעב נגד שאול או הרעב הוא בעד שאול. אבל בין אם הרעב הוא בגלל חטא של שאול, ובין אם הרעב הוא בגלל חטא שנעשה כלפי שאול, שלא נשפט כהלכה, שלא נקבר, זה אמור להיות בסוף ימי דוד. זה דבר שאמור להיות אחרי ששאול קברו אותו שם ליד האשל ויבש, במקום לקבור אותו בתחנת אבותיו, אז יש מקום לרעב שלוש שנים. איפה הדבר הזה נדחה לסוף ימי דוד? זה לא דבר סביר. אבל שקוראים בסוף הפרק, אז הכל ברור. שם כתוב, ותהיה עוד מלחמה לפשטים, והיה דוד ועבדיו עמו, ואנחנו מפשטים, והיה אב דוד, וישבי בנו ושמי לידי ערפאת, פסוקים שהוזכרו על ידי הרב בזן, ויחכן ותהיה עוד המלחמה בגוף עם פלישתים. אלה כל מיני מלחמות של כמה, של מלחמות גרילה, של כמה אנשים נגד כמה אנשים. זה לא סביר שדוד עושה זה כשהוא אימפרטור, וכשאחרי שהוא יקרא את הפלישתים, כבר בפרק חד נאמר שהוא יקרא את הפלישתים ולקח מהם את מתג העמה, וכבר אין פלישתים וכבר אין שום דבר, ודוד אימפרטור והוא הולך עם שלושה גיבורים להילחם נגד כמה ענקים. זה לא דבר סביר. גם פרק כ"ג אנחנו מוצאים שם את הכיפורים שלו והסיפורים הידועים. אם ניקח את הסיפור הידוע של מים לדוד המלך, אז מה כתוב שם? ודוד אז במצודה ומצב פלישתים אז בית לחם. זה לא יעלה על הדעת שזה סוף ספר שמואל, אחרי שדוד כבר כבש מנהר מצרים ועד החידקל. אז מה עושה מצב פלישתים בבית לחם ודוד מתאבק שהוא במצודה ויש כאן עם המבור בית לחם אשר לא שם? זה ברור שמדובר פה על פרקים קדומים, למרות שהם כתובים בסוף ספר שמואל ב'. גם הסיפור האחרון של גורן אורנן הוא ודאי סיפור קדום, הוא לפני שהארון עלה לירושלים, שזה מופיע כבר בפרק כבר. ממילא מדוע מופיעים פרקים מוקדמים, מדוע מופיעים מאוחר? כנראה זה פשוט נביא אחר. מי הנביא כאן? אני חושב שזה דבר ברור, הנביא כאן הוא גד החוזה, הוא מופיע לנו במפורש, כן, מופיע לנו, ודבר השם היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור, ובכן הפרק האחרון הוא של גד, אבל גם הפרק הראשון הוא של גד, שהרי בפרק האחרון כתוב, ויוסף אף השם לחרוד בישראל, וזה שלוש שנות רעב או שבע שנות רעב, וזה מקביל למה שכתוב, ויהי רעב מבית עמית שלוש פעם שלוש שנים, כלומר פעם אחת חרף השם בישראל, ויוסף אף השם לחרוד בישראל, כלומר את זה כותב אותו נביא. אני מעריך שאלה הם פרקי גד. מדוע הם כתובים בסוף? כיוון שקדמו להם פרקי נתן. כל הפרקים שמופיעים קודם, יש להם גם סיום בסוף פרק כף. סוף פרק כף יש סיום, ויואב את כל הצבא ישראל, ובני ובניו ידע לקריטים ולפריטים, והדור המדמס, ויושב הפרק לא תמזכיר, ופה סופם, וסודם את הכהנים. זה סיכום. זה סיכום. שם מופיעים לנו כל הפרקים של דוד, מאז שמלך בירושלים. כל החזון הגדול של בניין המקדש, שייוולד לו שלמה, פרשת בת שבע, העובדה שבסופו של דבר נולד שלמה, מרד אבשלום, בריחתו של דוד בירושלים, חזרתו לירושלים. כל הדברים האלה זו היא חטיבה אחת שניתן לקרוא לה מגילת נתן. זה מסביר למשל הרבה דברים אחרים. למשל, אם נלך לספר מלכים, ששם כתוב, ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור, אני אמלוך ויעש חורכת ופרשים וחמישים שיוצאים לפניו, וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום, אז וגם הוא טוב תואר מאוד, כאילו ששתי דקות קודם דיברת על מישהו אחר. למי הכוונה? אבשלום, שגם אליו נאמר שאבשלום לא היה איש יפה להלך לכל ישראל, וכן, ויעש אבשלום מרכבה וסוסים וחמישים איש עושים לפניו. זה ביטאי שאתה קורא את זה בגסף. אם נקרא את פרקי נתן ברצף, אז מרד אבשלום ממשיך למרד אדוניה. רק שבעצם מפסיקים הפרקים של גד. אבל אילו הייתה לנו מגילת נתן, היינו רואים שזה באמת רצף. כלומר, גד הוא הנביא שליווה את דוד בתחילת ימי מלכותו, לפני שעלה לירושלים, מירושלים, נתן לו הנביא של מלך. גד ליווה את דוד גם בימי בריחתו מפני שאול.
גם בימי העירוב שלו הם שאלו, וזה כתוב, זה כתוב בפרק כסבט בשבועל א', שם מופיע לנו כשדוד נמצא ביד, ביד חרד, פרק הרבה פסוקי, ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך ובאת לך ארץ יהודה, וילך דוד ויבוא יערך. כלומר, גד היה בגדוד של דוד, נקיים מה שאומר גד גדוד יהודנו, וגד היה בגדוד של דוד, הוא היה עם דוד בתחילת ימיו, הוא היה עם דוד בימים הראשונים שדוד נלחם בפלישתים, אחר כך נתן, הוא זה שליווה את דוד. ממילא, שעולה השאלה, דיברנו כל כך הרבה על נתן ועל גד, מה תפקידו של שמואל? חד משמעית, שמואל איננו נביא של דוד, שמואל הוא נביא של שאול בלבד. וזה לדעתי פשט המקראות, ואני יודע שאני אומר דבר נגד כל המפרשים, והכימו תראי כהן נאמן והתהלך לפני משיחי כל הימים, זה לא צדוק שהיא הולך לפני דוד, אלא הכימו תראי כהן נאמן זה שמואל, והתהלך לפני משיחי שאול שנקרא משיח השם בכל מקום. זה נאמר בבשורה לאלי, איש האלוהים שבא לאלי ואומר, שמואל הוא יחליף אותך, הוא יהיה כהן הנאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. משיחי מזה שמואל הוא נביא של שאול בלבד. נביאיו של דוד הם נתן וגד. מכאן לסידור הפרקים נחזור לעניין שלנו כאן ולפרקים שלנו, ואני רוצה לקרוא קצת פרק תזיין פסוק שלדעתי אין לו פשע, יפרשו אותו כל המפרשים, אין לו פשע. ויום אל אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מעשתי ממלוך על ישראל, מלא קרנך שמן בלך אל אשלחתי אל ישי ודלחמי כי ראיתי בניו בלי מלך. ויום אל שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? ויום אל אדוני גלעד בקרתי קט בידיך והמתה לסבוח ואדוני באתי. אני מתנגד. לא יעלה על הדעת שנביא שהקדש ברוך הוא שולח אותו יגיד אני מפחד. אין דבר כזה, אין חיה כזאת בשום מקום. ואולם אנוכי מלאתי כוח וגבורה להגיד ליעקב בשאול ישראל חטאתו. אין דבר כזה, כי תלך במויש לא תיקווה ולעבר אותי בארבך, כי תעבור במים יתחייני ונעול מויש דפוך. לא יעלה על הדעת שנביא יגיד לקדוש ברוך הוא אני מפחד. אם שמואל אומר את זה יכולה להיות לזה רק סיבה אחת, שרוח השם שרה ממנו. לאט לאט, זה לא קורה, זה קורה לאט. ובהמשך אנחנו מוצאים באמת אותו כשהוא מושך את דוד, וכולם יודעים איך רוח השם שרתה עליו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו על תרבט אל מראו ואל גובה כובתו, כי מייסיעו כי השם יראה לעיניים, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ושמואל לא מצליח להתר את מי שהקדוש ברוך הוא שלח אותו אליו עד המחוש השמיני. זה יכול לקרות רק כשרוח נבואה עוזבת את הנביא, זה לא יכול לקרות אחרת. כאשר רוח השם שרה מים שאול, רוח השם שרה גם מים שמואל. הוא נשאר בשביל רוח הקדש, הוא נשאר איש חשוב, הוא לא הנביא. רוח השם ניתן לו כדי למשוך את הנביא, כדי ללכת איתו. כששאול שרה מעליו רוח השם, גם שמואל הולך אל ביתו. וילך שמואל הרמת, ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול. מכאן ואילך הוא איננו נביא. עכשיו, הפרקים מסודרים כמובן, על פי הנביאים. מפרק א' עד סוף פרק תצאי זה עדיין שאול, וכששר הרוח השם עם שאול זה עדיין, סליחה, זה עדיין שמואל, כלומר זה עדיין שאול וממילא שמואל. אני צריך להוסיף לפרקי שמואל כמובן פרק כ"ח ולמד א' ששמואל עולה שם אצל בעלת הרוב, אבל זה לא משנה לעניין שלנו. אלה הם פרקי שמואל, זאת חטיבת שמואל, וזה הולך עד הסוף, עד שרוח השם שר מים שאול ורוח השם חוזרת אל שאול דרך הנגינה של דוד. אבל פרק י"ז שהוא המלחמה בגוליית זה מפרקי דוד שכתב אותם גד. ממילא הכל עשוי כאן בצורה כזאת. כלומר יש כאן היחידה של שמואל נמשכת מכאן עד תצ"ז שזה סופה כאן, זה כפני תצ"ז ביוצאי שהיה לפניו, כיוון שדוד עדיין איננו איש מלחמה וגיבור חי. כאן מתחילה היחידה של גד שיורדת מיוצאי ואילך, ולכן גם מפרק יוצאי קדם לפרק תצ"ז, כיוון שזו היא חטיבה בפני עצמה ומופיע לפניו. דבר כזה אומר הרמב"ן בספר בראשית כמה וכמה פעמים, כן? שטרח אומנם מת אחרי שעברה מלך לארץ ישראל, אבל זה עדיין חטיבת ספר תודות שם, אז הכל נסגר כיחידה אחת. אחר כך מתחיל סיפור אברהם, זוהי היחידה השנייה, והדבר הזה קורה עוד כמה פעמים, אבל כנראה כבר נגמר לי הזמן, אז לא נזכיר את הפעמים הנוספים.
אנו מודים לשלושת הרבנים על דבריהם עד כה, מזמינים כעת את המעוניינים בכך להפנות לרבנים את שאלותיהם. נשוב ונדגיש, השאלות ישאלו באופן מרוכב, ולאחר מכן יוכל להגיב כל אחד מהרבנים על שאלות הקהל, כמו גם על דברי המיטה. בסדר המגיבים, בשונה בסדר הדוברים, הסבב הראשון, יפתח הרב רוזן, אחריו הרב מדן, ולבסוף הרב בזק. עכשיו,
יש לי כמה שאלות קצרות. דבר ראשון לרב בזק, טוב, תמיד כשאנחנו שומעים על שיטת הבחינות, השאלה המתבקשת זה מה קרה באמת, הרי בסופו של דבר שתי הבחינות סותרות אחת את השנייה, בדרך כלל אנחנו מנסים למצוא איזשהו מדרש הלכה, איזשהו משהו שינסה לאחד ולמצוא איזשהו סיפור קורנטי, מה נעשה במקרה הזה. עכשיו, לרב רוזן, אותה שאלה מהכיוון ההפוך, אם הבנתי נכון, אז בעצם כל הסיפור הזה הוא לא סיפור היסטורי, זה שחדית גוליית היה 600, משקל 600 שקלים, זה איזשהו פרט שולי, הכל בא לתאר לנו מה בעצם יקרה לעתיד לבוא, מלחמת ישראל בארבע אומות העולם. אם ניתן לנו הרשות לקחת סיפורים שסביב בתנ"ך כסיפורים היסטוריים, ולהפוך אותם ככה לדברים מוסריים, עתידיים, משהו, מה נעשה כשמישהו יבוא ויגיד, שגם, אני יודע, מצוות פקדון פטר חמור, זה הכל מדרש מוסרי, ואין לזה שום אחיזה במציאות. עכשיו, שאלה לרב מדן שהיא קצת יותר טכנית, שאם אנחנו באמת הופכים את סדר הסיפורים, שדוד קודם כל נלחם בגוליית, ואחרי זה רק הוא חוזר הביתה, רואה את עצמו לצל אביב, מה נעשה עם ההבטחה של שאול, שהאיש אשר יכה את גוליית, אז יאשרנו המלך, אושר גדול, ואיתו ייתן לו לאישה, איך זה מסתדר, דוד חוזר הביתה לרצון?
ממשיכים בשאלה. יוסי.
שאלה הרב בזק, הרב דיבר על פתרון בעיה במתמטיקה ועל דרך הפשט, אבל הפתרון הוא בא משתת הבחינות שלא נצא על הרבוי, אבל זה לא נשמע כמו משהו שהוא פשט בנח, אני לא יודע אם הרשב"ם או רבי יוסף קרא היו, כשהרב יוצאים בהתחלה היו סומכים ידיהם על פתרון שמדבר על שתי בחינות קבועות שחוזרות בתנ"ך ומצפים למצוא אותם שקשורות לפי דעתי הרבה מאוד לדברים שהרב רוזן אמר לבחינה רעיונית כמו שהרב בורא בעצמו הציג על שתי הבחינות בלוחות שמתגלות בסיפור התנ"כי, אז אם יש פה קפיצה מהרובד של הפשט שהוא מאוד מקומי לרובד שהוא הרבה יותר רעיוני וגדול.
או שתי שאלות נוספות?
שאלה הרב מדן, הרב בזק הסביר לפי שיטת הבחינות בצורה מפורטת איך אפשר להסביר כל הסתירות שיש לגבי התפיסה של המלוכה. על פי השיטה שהרב מדן הציג לגבי הכותבים השונים, הנביאים השונים, אני לא מבין איך אפשר להסביר את זה אם אותו הנביא כתב את הפרקים האלה.
שאלה אחרונה.
שאלה לרב רוזן, אני לא הבנתי איך אפשר לבחור, איזה פרטים משמעותיים שנסיק מתוכם מסקנות משמעותיות לגבי מי נגד מי, פרט של מצח שמבטא הזאת, כלומר פרטים אחרים שמתייחסים אליהם כלא משמעותיים, המשקל של כל אחד מכלי המלחמה של גוליית. ושאלה נוספת לרב מדן, מה המשמעות של כל אחד מהכותבים? בסופו של דבר, מה המטרה של לחלק את זה באופן כזה, במיוחד אם כל כך קשה לזהות את זה?
אני מבקש עכשיו, לפי הסדר, אפשר לענות מעט. זהו, מה זה? שם ורבע ערבית זה נכון, אם אנחנו נספיק נעשה עוד סף של שאלות, אם לא אנחנו נסיים בזה, נבקש מכל אחד להציג בכמה דקות קצרות. מעבר
לזה,
דברים שנשארו טובים. בעיקר להתייחס לשאלות.
אני שאלתי שאלה אחת וחצי, בסדר. יש לי גם דברים לשאול. אני שוב חוזר לתפיסה החזלית, ואני קודם כל מרשה לעצמי להגיע ולשאול. אנחנו פה שמענו באמירה תקיפה עם כמעט הקהל תקרוב על השולחן, לא יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת ששמואל כנביא אומר איך הלב משמע שאול והרגלי ושר מנו הרוח וכולי דברים מכובדים, אפשר לקבל אותם. מה לעשות שחזל עלה על דעתם לפרש אחרת? חזל אומרים
משנים מפני השלום, לא זוכר עכשיו ציטטת את זה כי לא התכוננתי, ובין השאר מביאים את הפסוק הזה בתור דוגמה שמשנים מפני השלום. אז עולה על הדעת לפרש גם החלק. לכן אני מבקש לומר שיש כמה בחינות כבר אמרנו, אז אמירות האלה בסגנון לא יעלה על הדעת, אני לא יודע, קצת קשה לי ככה איתם, כי זה מכניס ככה מיד לאווירה של עימותים ופולמוסים, ואני מסכים שיש אפשרויות שונות, ואני רוצה לומר איזה מילה על כך, זה קשור מאוד לספר שמואל, על הפרק הזה של המלכת דוד, ושמואל, וכאן שהוא רוצה לומר תפיסה כוללמית, הזמן קצר, שמואל ממשיך לדבוק בשאול, שמואל ממשיך לחבב את שאול, והוא בורח מכל המרדף הזה של שאול אחר דוד, דוד ושאול, והוא הולך לעולמות עליונים, הוא דבק ולא מקבל את המעיסה של שאול. יש על כך אמירות גם חזליות, גם מתוך הפסוקים, זה לא הזמן פה לדבר על כך. אני גם כתבתי יותר ממאמר אחד על המשולש שמואל, שאול ודוד, כאשר שמואל ממשיך לדבוק בשאול שהוא הנביא שלו. והוא אומר איך אלך ושמע שאול והרגני, וזה אני מסכים לחלוטין עם הרב עידן, שהוא לא חשש ששאול יהרוג לו. זה בריחה, זה תירוץ, זה שינוי מפני השלום. שלא יעלה על הדעת, אני מסכים, שהוא באמת פחד ששאול יהרוג אותו, כי שאול הוא חביבו, והוא בבת נפשו ובבת עינו, והוא לא חשש בזה. אלא הוא משנים מפני השלום. אני גם דרשתי שיעור שלם כאן בבית הכנסת בשבת ביחי, ששם מדובר על כך, על משנים מפני השלום, האחים אמרו ליוסף, אביך הציבה לפני מותו וכו', ואז ישב הגמרא אומרת שמשנים מפני השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, והשאלה היא בסיפור הזה שלפנינו, מי כאן שינה מפני השלום? אפשר לבוא ולומר ששמואל שינה מפני השלום, שמואל צפה שאם נמשך את דוד למלך ושאול חי, אזי תתפתח מלחמה ושלום לא יצא מזה, ולכן מפני השלום, לא שלום שהוא דאג לעצמו, אלא מפני השלום שבין שני המלכים שנמשכו, ואין שני מלכים בכתר אחד, אז מנסים לברוח, כן, לשנות את פני השלום, אולי הקדוש ברוך הוא יעזוב אותו עם המשימה הזאת. יש מקום לפרש אחרת, והרד"ק גם מזכיר את זה, משנים מפני השלום, הקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, עגלת בקר תיקח בידך, ואמרת לזבוח להשם באתי, זו הסברה, הרש"י בעצם מפרש כך, שהקדוש ברוך הוא כאילו אמר לו, אל תספר שאתה באת למשוח את אביו, תבוא ותספר שבאת לזבח, כמו שהנביא היה הולך וזובח ממקום למקום, במה שנקרא במות יחיד, ואל תספר את הסיפור. הקדוש ברוך הוא נתן לו את הטריק הזה לשלוט את פני השלום, זה שאלה משם שינה. ששמואל רואה את בני ישי שמעברים לפניו, והקדוש ברוך הוא בוער בו, השם יראה, אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב, וירא את אליאב ויאמר את הבן הבכור, אך נגד השם משיחו. הוא מתרעב. וזה אחד מהפרקים שצודק הרב המון, יש כאן פרקים, פרק אחד חיובי, פרק אחד שלילי, פרק אחד חיובי, פרק אחד שלילי, אני אגיד איזה מילה על כך, זה השיטת הבחינות שאני בהחלט מקבל, השאלה מה משמעותה, אבל זה הפרק שהוא מתלהב, ואומר, אך נגד השם משיחו, ויאמר השם אל שמואל, אל תמת אל מראהו ואל גבוה קומתו כי מאסתיהו. שמואל מתכוון פה לשאול, הוא אומר, אם אליאב הזה הוא המלך המיועד, נגד השם משיחו, כבר יש משוח אחד קודם שהוא עדיף עליו. מי המשוח הקודם? שאול. הוא כל הזמן מנסה לחזור ולהציע לקדוש ברוך הוא, תפסיק להדיח את שאול. זה המועמד, המועמד הקודם עדיף. יש לנו כבר מלך קודם, נגד השם משיחו. ואז אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפת אל מראהו בן גבוה קומתו כי מאסתיהו, זה שאול. שאול היה גבוה קומה, ושאול היה כך נאמר בפרקים קודמים, משלמות במעלה, וזה הכל חוזר על שאול. אז יש כאן סיפור שלם שבעצם קשור לשאלה מערכת היחסים שבין שמואל, שאול ודוד, שאני יכול להרחיב בה, זה לא כאן המקום. בכל אופן, זה מבט, מה שאמרתי עכשיו, הוא מבט רעיוני, הוא לא דווקא חזלי, הוא מבוסס על נקודות בחזל שנזרקות כאן, ולא דווקא כאמור חזל, אלא גם הוגים אחרים, אבל לאו דווקא שצמודים לפשט, ולאו דווקא צריכים לתת לכל פסוק את המיקום הפשטני שלו. האם הוא יתאבל אחרי שאול, היית כתוב לו יסף לראותו. אז לא יסף לראותו, הוא ראה אותו עוד פעמיים, אבל הוא ראה אותו בעיניים אחרות, לא בעיניים שהוא ראה אותו פה. אז לכן אפשר לומר שזו הכוונה, וככה חזל אותי. בכל מקום, אני חוזר לעניין המרכזי פה שלנו. המילה הזאת שכאן הוזכרה, שיטת הבחינות, שאני בהחלט מסכים, הרי השתמשתי בה באותו מידה, שיש כאן דברים שהם ברמת הפשט, ישנם דברים שהם מעבר לפשט, ואני כאן עונה, זה לא אומר שהם אינם פשט. אם אמרתי שזה לא סיפור היסטורי, לא התכוונתי לומר שעקדת יצחק לא הייתה ולא נבראה, אלא זה רק רעיוני, וגם סיפור גוליית לא היה ולא נברא. לא אמרתי כך, למרות שיש כאלה שאמרו את זה על העקדה, כידוע. הסיפור כסיפור היה, אבל התיאורים הפרשניים, התיאורים הפשטניים, התיאורים הריאליסטיים, אני פשוט אומר, זה לא מדבר אליי, לא כל כך אכפת לי, האם בעמק האלה באו מכאן או מהזריקה מכאן. אני לא אומר שהדברים לא מדויקים, ושלא כל מילה יש לי איזה פרשנות רעיונית מדרשית, וכל משקל של השריון הוא בא לרמז, כף אחת מלאה זהב, כנגד 70 שאומות העולם, וכנגד כל מיני אמירות כאלה. בפירוש לא. אבל מה שיותר אכפת לי, מה שאני יותר רוצה, מה שנקרא כאן להנחיל, הוא את החיפוש אחרי דברי חז"ל שמרוממים אותנו הרבה מעבר לפשט. והסיפור הזה, התשובה הזאת של הבחינות, אני מוכרח לומר, אני אולי אני לא, כבר לא בכושר השכלי המספיק, אבל אני פשוט לא מבין מה זה עונה. על מה זה עונה? הייתה שאלה. למה כאן כתוב כך וכאן כתוב כך? אז התשובה היא שיש שתי בחינות. אז מה התיישב על הלב עכשיו? אז למה כאן כתוב כך וכאן כתוב כך? אז אם אנחנו באים ואומרים שיטת התעודות, שזה שתי מחברים שונים, וזה שתי גזרו והדביקו ממקורות, בסדר, זה טכני. אבל לבוא ולהגיד, אם מדובר על מידת הדין, מידת הרחמים, אם מדובר על שם השם ושם אלוקות ושם הוויה בהקשר לבריאה, אז אני מבין את המושג של בחינות. לא כך מבין את העניין של בחינות כאן בסיפור הזה, הוא כן הכיר אותו, לא הכיר אותו, אני חוזר לעניין היותר עמוק, שיותר מדבר אליי, ולא סותר שום דבר אחר, אני בזה משיב למה שכאן נשאלתי. ועיקר דבריי, כשם שבהלכה, אנחנו לא זזים בלי דברי חז"ל, וכל מי שמנסה להבין מה זה ציצית, או מה זה מזוזה, או מה זה סוכה, או מה זה מצוות אחרות, או לבים אחרים, או איסורים אחרים, או מה זה איסור עין תחת עין, חיוב עין תחת עין, או בשר וחלב, בלי חז"ל, הוא שוגג בתורה, כי תורה שבעל פה מלווה תורה שבכתב. אני, בעיניי, אני מציע, אני יודע שנחלקו גדולי ישראל ובמי הגאונים, האם באגדה גם זה מסור מדור לדור כמו תורה שבכתב, אני לפחות מציע, אני מרגיש הרבה יותר טוב עם השיטה שאותו רב יוחנן, שאמר ממרה הלכתית, אותו רב יוחנן, באותו מקום בגמרא, אמר ממרה אגדית, אני לא יכול להבין איך אפשר להפריד ולבוא ולומר, ממרה הלכתית זה הלכה למשה בסיני, זה דור מפידור של שלט התורות, זה מחייב אותנו כתורה, והאמירה האגדית שלו זה סתם ככה לייפות את הסיפורים, לתת איזשהו זמן לתלמידים להתמלם. אז זה שאלה כללית ורחבה מאוד ביחס בין הלכה לאגדה. בסיפורי התנך אני מציע וממליץ מאוד להעמיק, וכאן אני רוצה לומר את המילה האחרונה שלי, להעמיק ברוח חז"לית. האגדה, כך כותב רב קוק, ולא רק קוק, אחרים, היא ביתה של הנבואה. האגדה ביתה של הנבואה, היא קשורה בתבורה לארץ ישראל. לכן האגדה לא הייתה בשיא ההתעניינות בארצות גלותינו. עם חזרתנו לארץ ישראל, חזרנו אל האגדה, חזרנו אל הירושלמי, שהוא יותר אגדה מאשר בבבלי, וחזרנו אל הנבואה, כי הנבואה כידוע היא בארץ ישראל. ונשמת האגדה היא בארץ ישראל, אני אקריא משפט אחד מדבריו, שבעיניי סיימתי לזה את הקדמה שלי לספרי. ביום ההוא, לא, הגמרא אומרת, מסכת חגיגה, הנה אדון השם צבאות מסיר מיהודה מירושלים משען ומשענה, פסוק בישעיהו, כל משען לחם וכל משען מים. אומרת הגמרא מסכת חגיגה, משען לחם אלו בעלי תלמוד, משען מים אלו בעלי אגדה שמושכים את ליבו של האדם כיין באגדה. דברי הרב קוק על פסוק בעמוס, ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות, ביום ההוא, ביום הגאולה, תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא. הילוף אינו בא מצד הרעב, בני ובנות הדור הצעיר מעולפי צמא, משען מים חסר להם, להחיות את הרגש והדעה, דבר זה אי אפשר, כי אם שאי אפשר שיתמלא, כי אם על ידי פתיחת מעיין האגדה בהרחבה גדולה, ודווקא על ידי תלמידי חכמים גדולים וקדושים.
לשאלתו של זאב, הוא הבטיח אשר יקנו המלך, ישרנו המלך אושרה. לא ירדתי לסוף דעתך בשאלה, משום שאנחנו יודעים שהרי הוא הפר במידה רבה את הבטחותיו לדוד. הוא לא נתן לו את מירב, כלומר היא ניתנה להדריר למחולתי, הוא אחר כך במשך רדף אותו ולא קיים את הדברים. הבעיות הן גדולות יותר. כלומר, על השיטה שאני אמרתי, ניתן להקשות קושיות גדולות יותר, ובשביל זה אנחנו צריכים ללמוד את פרק י"ח, ולדעת איפה בדיוק להשחיל את פרק ט"ז. אי אפשר להשחיל אותו מיד אחרי פרק י"ז, כי אחר כך הייתה שירת הנשים והשאלות, אבל זה כתוב אחרי, והיא דוד, שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה, ואז דוד כנראה חזר לביתו, ואחר כך חזר כדי לנגן, כיוון שלא הייתה ברירה. אלה דברים שאנחנו חייבים להיכנס שם לפרטים, יש להם תשובות. שאלתו של בנימין, אז איך אני פותר את כל השאלות של כל הסתירות של שיטת הבחינות? אתה רוצה עכשיו תשובה? זה קורס של שאלה. לכל השאלות שהציג הרב אמנון, אני חושב שאני יכול לתת תשובות טובות נכנסות, אגב לחלק מהם גם כן על ידי עוד פעם הבנה של אין מוקדם ומאוחר וחילוף סדר פרקים, ועם סיבות בחילוף סדר הפרקים אני לא מאמין שנצליח לעמוד על זה כאן עד שיבואו ויגידו לנו יגיע זמן, כי הזמן ששחרית. לגבי השאלה המשמעות כל אחד מן הכותבים, אני יכול לתת כאן אתה שאלת אמנות? אני יכול לתת פה דרשות על מה המשמעות כל אחד מן הכותבים. אני באופן עקרוני אענה את התשובה הפשטנית ביותר. למלך יש הנביא שלו, וכשיש מלך יש הנביא שמלווה את המלך. ואגב לא תמיד נביא, כתוב גד החוזר וכתוב נתן הנביא, משום שנביא קשור באמת במלך. גד היה אצלו עוד לפני שהוא ממש היה מלך, ולכן הוא נקרא גד החוזה. אבל כמו שאתה יכול לשאול אותי את השאלה מה ההבדל בין המשמעות של שאול למשמעות של דוד, אנחנו יכולים להרחיב על זה מאוד, ואתה מבין לבד שיש הבדל בין משמעות של שאול למשמעות של דוד, יש הבדל בין משמעות של נביא שהולך ומתהלך לפני שאול לבין נביא שמתהלך לפני דוד. אלה משמעויות שונות לחלוטין, ואלה הקדים שונים לחלוטין, ואלה תפיסות שונות לחלוטין במהות המלוכה שנובעות מן השאלה ההיסטורית. בהחלט ככה. אני מבין שעניתי לכל השאלות כאן, אני אתייחס לעוד שני דברים. חז"ל אינם אומרים על איך אלך ושמע שאול והרגני, חז"ל לא אומרים שזה נעשה מפני השלום, הם אומרים את זה לגבי תשובתו של הקדוש ברוך הוא. ושאלתו של שאול הייתה בגלל ששאול פחד, סליחה, שאלתו של שמואל לחילך הייתה בגלל שהוא פחד, אחרת הוא לא היה אומר ושמע שאול והרגני. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו הסתמנו יוסף, הם פחדו מיוסף. אחר כך בתור תשובה, כתוב משנים פני השלום, כלומר, כדי לא אהבת שלום, אלא פשוט כדי לחיות, אז מותר לשנות. גם כאן, ייתכן, ניתן להגיד זה כתרון שהוא שינה בגלל הדבר הזה, אבל זה לא שהוא לא פחד. ואם הוא פחד, אין דבר כזה. אני חוזר ואומר, אין דבר כזה, לא בחז"ל ולא בשום מקום אחר. שנביא פוחד, זה לא יעלה על הדעת. נביא שפוחד, הוא מועל בתפקידו כנביא. ואני אתן אולי עוד דוגמה אחת לדברים האלה, ושוב, לא אדבר עכשיו על סדר הפסוקים, אבל בואו נראה דוגמה של פחד של נביא, שתסביר לנו כאן הרבה דברים. כן, ויהי דבר אדוני אל אליהו, תשבי לאמור, קום לך לקראת אחר מלך ישראל אשר בשומרון, בואו נראה בחרב נבות אשר ירד שם לרשתו ודיברת, אשר ירד שם לרשתו ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, הרצחת וגם ירשת, ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ירוקו הכלבים את דמך גמד. אלה דברים שאדם נורמלי לא יכול לומר. אדם יכול לומר אותם רק כשרוח השם הולכת יחד איתו. במקום אחר, ואל תשאלו אותי עכשיו על מוקדם ומאוחר, זה לא הנושא שלנו, במקום אחר אנחנו מוצאים באמת את אליהו פוחד. וזה כאשר איזבל אומרת לו, כי כי כעת מחר עשים את נפשך כנפש אחד מהם, ואז ויר קובר לכן נפשו, ויבוא בירושב אשר בירושב אשר יהודה, וינח את נערו שם, והוא בורח. אבל מה המשמעות שהוא בורח? הוא מגיע להר סיני, ושם מסתלקת מעליו שכינה, והוא צריך למשוח את אלישע לנביא תחתיו. אין איזה משמעות אחרת. שכל הפציפיסטים לא התלהבו ממה שכתוב לא ברעש השם, ולא באש השם, ולא ברוח השם. אלה משמעות, שלושת ההיגדים האלה משמעותם סילוק שכינה. משום שהשכינה מופיעה ברעש, מופיעה באש, מופיעה ברוח, בכל מקום. תראו את מעמד הר סיני. וזה באמת סילוק. אם יש מצב שנביא פוחד, אנחנו יכולים לחפש, זה מצב של סילוק. וזה לא בגלל שהוא פחד מסתלקה ממנו שכינה, אלא הפוך, בגלל שנסתלקה ממנו שכינה, לכן הדבר הזה קרה. נסתלקה שכינה משמואל לא באשמתו, אלא בגלל ששמואל נועד להוביל את שאול, ולכן האבל משותף. ולכן חז"ל נחלקו ביניהם בשאלה של מי נקראה הסמלה. האם נקרא ויצא שמואל הלכת ויחזק בכנף מעילו ויקרא באחת הדעות בחז"ל? מעילו של שמואל, זה שווה קריאה, משום ששמואל ושאול הם בעצם התאחדו כאן לעניין אחד, למהות אחת, וכשקרה האסון הוא קרה לשניהם יחד, וזה דבר שלא ניתן, זה דבר שלא ניתן לוותר עליו. אני לא יודע אם תהיה לי הזדמנות בהמשך כאן, כיוון שעדיין לא קיבלתי פתק, אז אני אגיד עוד מילה אחת שיכול להיות שהייתי צריך להגיד אותה בספר השלישי, כן? וזה, אין ספק, בדבר הזה אני ודאי מסכים עם הרב רוזן, אי אפשר לזוז בשום מקום בלי מדרשי חז"ל. זאת רק שאלה אחת, האם מטרת מדרש חז"ל היא לגרש את הפשט? מדרש חז"ל הוא תמיד מדרש. פשט זה הקומה הראשונה, דרש זה הקומה שמעליו, רמז זה הקומה שמעליו, וסוד זה הקומה שמעליו. ואצל כל המקובלים זה כנגד ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ועל פי הסדר הזה עולם העשייה הוא כנגד הפשט, ועולם היצירה הוא כנגד הדרש, ותמיד זה בא. ואם אנחנו ניקח את הדוגמה שאנחנו מדברים עליה, יעלה על דעת מה דהו לחלוק על מה שאומרים חז"ל, שעלה שם ויכוח בשאלה בין מי זה ההלם, כלומר רגע, בואו נבדוק את מגילת היוחסין שלו יותר טוב, בוודאי שזה עלה. עלו עוד 600 שאלות אחרות בזאת אדם, ובוודאי שאלה מרכזית מאוד. מה זה? כששאול ראה את הדבר הזה, הוא לא התחיל לשאול את עצמו כל מיני שאלות, רגע, מה קורה פה? רגע, אולי מתגשמת בי הנבואה של שמואל? הוא לא ראה איך הדבר הזה עומד? בוודאי שזה קרה. כל מדרשי חז"ל היו וקרו, ובדבר הזה אנחנו עוסקים כאן בישיבה יום יום, ואין ספק, ואני רק רוצה כיהודה ועוד לקרא לחזק פה את הדברים של הרב רוזן, אין לזוז בשום מקום בלי מדרשי חז"ל. אבל בשום פנים לא מקבל שמדרשי חז"ל באו כאלטרנטיבה לפשט. הם באו כתוספת, והתמונה היא תמיד מורכבת, והתמונה כוללת בתוכה גם את הפשט, וכוללת מעליו גם את המדרש.
בקשר למה שאמרתי, הקושיות האלה שרירות וקיימות גם כך. מה קרה באמת בשאלה מה נברא קודם? האם קודם נבראו הצמחים כמו בפרק א', או קודם נברא האדם ורק אחר כך נבראו הצמחים והחיות כמו בפרק ב'? אותן תשובות שאתה עונה לשאלה הזאת, תענה גם, גם אחרי שיטת הבחינות. הרב ברויר האמין באמונה שלמה שהמדרש אכן בא בדיוק לענות על השאלה הזאת, שהייתה כמו מדרש שמתאר שהצמחים צמחו על פני הקרקע ואחרי פני הקרקע, זאת התשובה. אבל המסקנה, אני חושב, הפשוטה היא שהתנ"ך לא זאת הנקודה המרכזית שחשובה לו מה קרה באמת, כי זה באמת לא מה שחשוב. וכי באמת חשוב לי אם נברא קודם האדם או קודם הצמחים, או שמה שחשוב לי זה שני הרעיונות הגדולים שעומדים מאחורי השאלה, מה המרכז של העולם, ואם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אני לא אוהב מידת דין ורחמים, נסלח לרבו, בנקודה הזאת אני לא חייבתי את הגישה הזאת, אבל מידת שם השם ומידת שם אלוקים הם ביטוי לשם פרטי של הקדוש ברוך הוא מול הקדוש ברוך הוא כאלוקים, כגד ולעז, והעולם נברא בצורה טבעית או כמשהו עם השגחה פרטית, שזה ביטוי יותר מדויק של שם השם. זה ההבדל המרכזי, ואין לנו דרך לדעת מתוך התנ"ך בעשרות ואולי מאות מקומות מה קרה באמת. האם לאבשלום היו בנים או לא היו בנים? האם אברהם התחיל ללכת לארץ כנען בעקבות תרח בסוף פרשת נוח, או שהקדוש ברוך הוא פתאום ברור כסדים נגע אליו אמר הולך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך? לכל השאלות האלה בלי שום קשר לשיטת הבחינות אין בפשוטו של מקרא תשובה מה קרה באמת. אנחנו הולכים למסורת, לחזל, או שאנחנו אומרים לתשבי את ארץ קושיות ובעיות. אבל המסר מהתיאורים הוא הרבה יותר חשוב מהשאלה הנקודתית, מה קרה באמת. אני רק אומר, להבדיל שוב, בהיסטוריה, תשאל את השאלה מה קרה באמת, נראה אם נצטרך לקבל תשובה על אירוע אחד בהיסטוריה, מה קרה באמת. כי כל אחד מספר מזווית הראייה שלו. והתנ"ך זה הקדוש ברוך הוא שמספר על זוויות הראייה שלו, שתי זוויות הראייה שלו. אבל משזוויות ראייה שונות, אף פעם לא יוצא בדיוק תמונה מה קרה באמת. אני לא קיבלתי פתק, אז אני אמשיך. אני רוצה לומר, מה יוצא, הרב רוזן שאל, מה יוצא מהתיאור של הבחינות השונות? אמרתי מקודם, לא היה לנו זמן פה בכלל, להסביר למה שני התיאורים משקפים שני מהלכים נפרדים, ואיך כוננה המלוכה, ולמה המלוכה בסופו של דבר נכשלה. וברור שהנקודה המרכזית היא לא בשאלה איך הוא הכיר ומי הוא הכיר. הבחינות האלה, הנקודות האלה הן רק המחשות לכך שהבחינות באמת, שמדובר פה בשני סיפורים שונים, שקוראים כל סיפור בנפרד, אבל זה כמובן אין לנו זמן לעשות, כמו שהרמדל אמר, בקורס שחצי שנה פחות, נתנה ליד בשנה שעברה, אז יכול להעיד. אני רוצה לומר לגבי פשט בהלכה ופשט באגדה. טוב, זה כבר כנס לנושא יותר מדי ארוך בשביל להתייחס אליו עכשיו. אני, לסיום, אני אומר כך, הפשט הוא רובד הפשט, בזה אני מקווה לחלוטין את כל מה שהרמדן אמר, שהפשט הוא רובד הפשט בפני עצמו, ואני חושב שהגישה שאומרת שאין פשט, נסלח לי ידידי הרב רוזן, ואני אגיד בביטוי שאמרתי פעם בעימות אחר, ששנינו היינו בסימפוזיון אחר, אמרתי לו, אנחנו שמרנים, הגישה שלך היא נאו-רפורמית. למה? מפני שאני לא מכיר אף פרשן שלך בדעה הזאת, שאין פשט. כולם אמרו, יש דרש ויש פשט, היינו צריכים להגיע לסוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, שיבואו, לא רק רוזן, לא אנשים, ידידו, אין בכלל פשט. אז אנחנו כישיבה, בערך. אנחנו כישיבה שמייצגת את הנאמנות למסורת בית אבא, אנחנו מעדיפים להקל לשמור על ההבחנה הזאת בין הפשט ובין הדרש. אבל אני רוצה לומר דבר אחרון, אני לא יודע ברחוק לומר שכל הדרשות אנחנו לא יכולים לחיות בלעדיהם, וכל מדרשי חז"ל היו וקרו ואין לזוז בלי מדרשי חז"ל. אני לא יודע אם מדרשי חז"ל מתארים מציאות היסטורית, אני יכול להגיד על הרבה 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 ראשונים ומפרשים שלא חשבו כך, שהמדרשים באים לתאר מה היה ומתאר מציאות היסטורית. לא הרמב״ם חשב כך, לא בנו רבי אברהם חשב כך, לא אבן עזרא חשב כך. אני חושב שבגישה הזאת יכולות להיות דעות שונות. אני אישית בדעה שלא הייתה מסורת לחז"ל מה היה בדיוק באותו רגע שדוד וזה, הרבה דברים לא עברו במסורת, דווקא הנקודה הזאת על מה הם התווכחו. אני לא חושב שהם התווכחו על המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אני חושב שהמדרש הזה, ככל המדרשים, צריך להילמד כמדרש ולבטא את הרעיון שיש מאחוריו, ויש מאחוריו רעיון עמוק שבוודאי לא יעמוד בה 10 שניות שאני כבר עברתי. ואני רק אומר, כל מדרש צריך ללמד לגופו. וכלפי הדברים שהרב רוזן דיבר בסוף בשם הרב קוק על חשיבות לימוד ההגדה, אני מדבר, אני משלם לחלוטין, מזדהה לחלוטין עם חשיבות לימוד ההגדה, אבל לימוד ההגדה כאגדה וניסיון לטשטש בין אגדה לבין פשט, או אפילו בין אגדה לבין מציאות היסטורית, בעיניי הוא לא מייבי לעילפון הזה, רק יעמיק את העילפון הזה. בדידיה ועובדה, אני גדלתי בעילפון הזה שנים עד שהגעתי לפה ויצאתי מהעילפון הזה, כשהבנתי שהדרש הוא לא פשט, וסוף סוף אפשר ללמוד אותו, כי אם אני חושב שהוא פשט, מה אני אעשה שהוא לא פשט? אז ברגע שהבנתי שהדרש הוא לא פשט, התחלתי ליהנות מלימוד הדרש.
בדקות הקצרות שנותרו לנו, כל אחד מכם מציג גישה ומציג דרך בנויה ומבוססת. ומה שאני רוצה לבקש, ממש בשני שלושה משפטים מהמקום שלכם, זה לבוא ולומר לחבר'ה שכל אחד מאיתנו שניגש למול את הפסוקים ומגיע ממקום פחות מבוסס, פחות מכיר, פחות יודע, בשני שלושה משפטים, מה הוא יכול לקחת מהגישה שלכם, מהדברים שאותם הצגתם, ללימוד האישי שלו.
זה אמרתי שאין פשט, אני אומר, אל תתייבשו עם הפשט. עם הפשט יש, ודאי שיש סיפורים כפשוטם, אבל זה מייבש. אני מסכים שיש אנשים שחוקרים ועוסקים בדברים מיובשים ובדברים מיובשים, אבל קצת להרבות את הצמאון, וזה אני קורא לכם לפנות לנושא של תנ"ך ובחז"ל, חלק הסיפורי, ולא לומר שאין פשט, אלא אני שוב לא יכול להגיד מה קודם למה, אבל מה מרווה את הלב, את הנפש ואת הנשמה,
בפרט בדורנו, בדור שמחפשים את ההתחברות, ולא רק את הרציונליות ואת החקר, אז זו הדרך.
פלמסתי מקודם עם הרב רוזן לגבי מקומו של הדרש, לגבי הפשט, עכשיו אני עושה את זה עם הרב אמנון, ואני רוצה להבהיר בדיוק אחד נקודת המחלוקת בינינו. אני חושב שהאגדה, המדרש, הם פרשנות, הם בפורש פרשנות, הם לא רעיונות. רעיונות אפשר להגיד, אבל הרעיונות האלה הם מחוץ למקרא, וההלבשה שלהם על המקרא איזושהי הלבשה מלאכותית. אני חושב שהמדרש זה דרך פרשנות למקרא שמוציאה את הדברים מתוך המקרא, אלא הפשט עושה את זה בפסוקים עצמם, ואילו המדרש עושה את זה מתוך ראייה ההיקפית של המקרא. ושתי הראיות האלה הן ראיות חשובות מאוד. אתה יכול להיות בשטח ולנווט שם מאבן לאבן ומעץ לעץ, כמו שמנווט הצנחן במבחן הניווט שלו, ואתה יכול לנווט כמו שמנווט הטייס. שהוא רואה את כל המרחב וצורת הניווט שלו היא אחרת, ומתוך ראיית התמונה הכללית, גם אם הוא לא רואה את האבן ואת העץ המקומיים, וגם אם הוא מדלק על איזשהו פסוק מה נאמר שם, אבל הוא רואה את המרחב כולו. אבל שני הדברים האלה אלה פרשנויות חיוניות, ואי אפשר בלעדיהם. האגדה איננה אוסף רעיונות בשום פנים ואופן. ומילה אחרונה לגבי שיטת הבחינות, האמירה הזאת לא חשוב מה היה, אני דוחה אותה על הסף. אין דבר כזה. אין דבר, ודאי שעל כל דבר שקורה אפשר להסתכל בשתי צורות, אבל בתנאי שהוא קרה. אי אפשר להסתכל על הדבר אם הוא לא קרה. הצמחים או נולדו קודם או נולדו אחר כך. זה לא שלא חשוב מה קרה, זה חשוב מה קרה. ומי שרוצה ללמוד את פרק א' ואת פרק ב' לחוד, את זה אני לא יכול ברבע שנייה שיש לי עכשיו לומר את זה, אבל אני חושב ששני הפרקים קרו, רק השאלה איפה קרה כל אחד.
אני דווקא אענה לשאלה שלך. אני כשהייתי בשיעור ב', אז למדתי אצל מורי ולא יהיה רמדאן, ושאלתי את השאלה הזאת, איך להתקדם בלימוד תנ"ך?
אני אמרתי שכשהייתי בשיעור ב' ושאלתי את הרב שלי מורי ורבי הרב מדן איך באמת להתקדם בלימוד תנ"ך, אני גם מוסיף באנקדוטה במאמר מוסגר רגע אחד שהרב מדן במסיבת חנוכה פעם שעשו לכבוד הרב מיטל זכר צדיק לברכה, הוא אמר משפט כזה, מאיפה יודעים שאני תלמיד מובהק שלו? בגלל שהוא היה תלמיד מובהק של הרב עמיטל, הוא לא הסכים עם שום דבר שהרב עמיטל אמר, אז אני גם תלמיד מובהק שלו, ולמדתי לא הסכים עם שום דבר שהוא אמר, והוא אמר, והעונש שלי יש תלמידים שלי לא הסכים עם שום דבר שאני אומר. אז חס ושלום עם שום דבר, אבל יש דברים. אני אומר לך, אני רוצה לחזור על דברים שהרב עמיטל אמר לי אז, ושבאמת אני חושב שהם היו מאוד משמעותיים, בגלל שזה המשפט מאוד, מאוד פשוט. שאלתי אותו את השאלה הזאת, והוא אמר לי שני דברים. א', תלמד הרבה בקיאות, ב', תיכנס לכמה שיותר שיעורים. ואין לי דרך יותר פשוטה מאשר לומר את הדבר הזה. מי שרוצה לגדול בלימוד תנ"ך, אז א', לרכוש לימוד בקיאות שזה אחרי יכול לעשות לבד, שני פרקים ביום, פרק יום בתנ"ך, זה מאוד יפה. להיכנס לכמה שיותר שיעורים, לא הכוונה הייתה לכמה שיותר שיעורים, להיכנס למאה שיעורים, אנחנו נהיה פה בישיבה, ויש לנו הרבה דברים אחרים לעשות, אבל להיכנס לשיעורים, בעיקר לשיעורים שאתה מרגיש שמקדמים אותך, גם מבחינה מתודית. והרבה שיעורים, לא נכנסתי, נכנסתי לשלושה, ארבעה שיעורים בשבוע בתנ"ך, אז היו באמת יותר שיעורים בתנ"ך בישיבה, ויש מקום לעודד את זה יותר. אחד מהשיעורים, או שני מהשיעורים בשבוע שנכנסתי, זה היה מרב מרדכי סבתו, שלא הזכרתי פה, מגדולי מורי התנ"ך, אני חושב, בדורנו, שממנו למדתי גם את שתי הבחינות, כל הדברים שאמרתי מקודם, זה לא שלי, שום דבר לא שלי, והכל למדתי ממנו. לגבי שתי נקודות שהועלו כאן, ורק שנייה כי הדף שלי נשאר שם, שני דברים שעלו פה לגבי האם הפשט מייבש. אז ברוך השם אני חושב יש פה ימי עיון בתנ"ך מדי שנה שאנחנו רואים 5,000 איש באים להתייבש במשך 15 יום לפשט, אז כנראה שהם לא כל כך מתייבשים ולא כל כך מייבשים, והפשט הוא אני חושב הדבר הנפלא והמחיין, זה לא סותר שגם השיעור שלו, אז ברוך השם רציתי בזמנו את הדברים שקטעתי בזמנו בשבת בשבתו בפרשנות הפשט, ככה זה נקרא עיונים,
הכותרת משנה עיונים קצרים בפשוטה של פרשת השבוע. יש לי שם רק הסכמה אחת בספר, וזה של הרב רוזן, אז אפשר לראות אותה, וזה יש ערך גם בפשט. אני חושבת את משהו, זאת אומרת, אני קורא את זה, לא חשוב מה היה. חשוב מה היה, אני לא אמרתי לא חשוב מה היה, אמרתי, אנחנו לא יכולים לדעת מה היה. התנ"ך לא מלמד אותנו אם הצמחים נבראו קודם, או באדם נברא קודם, זה אנחנו לא יכולים לדעת מתוך התנ"ך. אנחנו צריכים, אמרתי, או מסורת, או משהו כזה. זה לא אומר שזה לא חשוב, זה אומר שהתנ"ך משאיר אותנו בלי לדעת מה היה.
כבר כתב ודיאק אחד משורכי זמננו, כי האהבה פנים רבות לה. בערב זה, זכינו להתוודע,
להתוודע או להתוודע?
זה לא חשוב לנו שלושה. להתוודע לדרכם הייחודית של שלושה רבנים חשובים. הניגשים למושא אהבתם ופרשנותם, איש איש בדרכו שלו. תפילתנו, שנדע להפנים גם אנחנו, בדרכי הפרשנות והלימוד, המשלבות ישן וחדש, עצמאות ומסורת, תוך אהבה ומחויבות גדולה לפסוקי התורה הקדושה. אנו מזמינים בהזדמנות זו את כל המעוניין והחפץ בכך להצטרף למסע המתמשך של תוכנית התנ"ך ולהפוך לחלק אורגני מבית המדרש הלומד, המקיים והמחדש. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, בעולם לא אשכח פקודיך כיוון פיוטני, מה אהבתי תורתך כל היום בשיחתך. ערב טוב לך.
באמת, אני מאוד מאוד רוצה לעודד את זה, שוב, איתך מסוכן כמובן בנושא, וזה כך צריך להיות. אבל אני אומר שוב, אני לא יודע כמה הסתברויות יהיו לאנשים בחיים שלהם עוד לעסוק בזה. תלמדו ותשאבו כאן, אני חושב שאת האמונה, את יסודות ההשקפה, את יסודות החיים שלנו, אנחנו לוקחים בכל אחד מדברי הנביאים, אני אומר, מי שיכול לעסוק בזה, הרי זה משובח, כמובן, בלי לקרוא שום דבר ממסכת גיטין ומה שנקרא.